בגלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 235, החלבון שיעריך את חיי המדף של מוצרי מזון, הוצאת הסוכר מהמשקאות הממותקים הטבעיים והדרכים להתחיל יצירה של מזון חדש וחדשני. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. צמחים כדגמים להפקת חומרים מחסנים.
כולנו, יש לנו מערכת הגנה חיסונית, כל הצמחים מגינים על עצמם, איך הם מגינים על עצמם? הם מפיקים חלבונים שנלחמים בחיידקים שמנסים לתקוף אותם. חיידקים הם מפיקים חלבונים שתוקפים חיידקים אחרים, פטריות מפיקות חלבונים שתוקפות פטריות אחרות. מה שאנחנו עושים זה מקבלים השראה מהטבע, ובואו נשתמש במנגנונים האלה שהם מאוד מאוד יעילים, ונשתמש בהם לצורך השימור מזון שלנו.
סוכר אאוט, מתוק אין, והמיץ נשאר טעים.
תחשוב שיש נחל ויש חלוקי נחל, וחלוקי הנחל יודעות לקחת חלק מהסוכרוז, ואז הנחל זורם, וחלוקי הנחל מתמלות סוכרוז, ואחר כך מוצאים את לבני הנחל.
והסודות של טכנולוגיות הייצור.
אנחנו מסתכלים, דרך אגב, לא רק על מוצרים, אנחנו מסתכלים על טכנולוגיות שיעזרו לנו לעשות את זה בדרך שפחות פוגעת בסביבה, יותר מקיימת. זה אומר שמשתמשים בפחות משאבי מים וקרקע, או שהתהליכים יותר יעילים.
שלום פביאן טומפר, אתה מנהל ויזם או מפתח של חברת באונטיקה בחממת פודטק פרש סטארט בקריית שמונה. מה זה באונטיקה? מה אתם עושים?
אנחנו מפתחים חלבונים שמעכבים התפתחות של מזיקים ו...
תראה, אתם עושים משהו חדשני, כי בדרך כלל חלבונים נועדו, אתה יודע, לגדל.
אמת.
לא? אוקיי, מאיפה זה בא?
מאוד חשוב. תראה, חלבונים הם חומר מדהים. הם עושים כל כך הרבה דברים שאנחנו... לא מודעים אליהם, חלק מהדברים שאנחנו משתמשים ביום יום, זאת אומרת, אנזימים למשל, אתה מכיר אנזימים? אנזימים זה חלבונים, אנזימים זה חומר גלם בתעשייה שמניע, בין אם זה, במכונת כביסה שלך נכנסים אנזימים.
לא יודע, אני פעם בשבוע או פעמיים בשבוע עושה לעצמי חביתה שכולל את החלבונים של הביצים, אבל אתה פה מדבר על דברים אחרים לגמרי.
אז לחלבונים יש אין סוף יישומים, והיישום תלוי בתכנון של החלבון,
okay.
וההשראה לחברה היא במקום לקחת חומרים כימיים שאנחנו היום משתמשים בהם כחומרים משמרים, למה לא נפתח חלבונים שיכולים לתת לנו פונקציונליות דומה ועל הרבה יותר בטוחים לשימוש, זאת אומרת חלבונים שאנחנו מתכננים היום, ברגע שאתה אוכל אותם הם הופכים להיות חלק מהמזון, הם מתעכלים.
כן, אבל לחומרים שמשתמשים היום צריך לשנות, כי למה? כי יש להם חיים מדף קצרים או כי הם מזהמים?
גם וגם. זאת אומרת, החומרים המשמרים, אין להם חיי מדף, להפך. הם מחזיקים יותר מדי זמן.
יותר מדי זמן, שמים אותם גם את ה... אתה יודע, החומרים משמרים. תסתכל על קופסאות שימורים גם מלפני הרבה שנים.
תראה, אני אסביר, החומרים המשמרים יש להם...
ערך.
יחסי ציבור ממש גרועים.
וואלה.
ובמידה רבה בצדק. ועם זאת, אני רוצה קצת לעשות איתם חסד.
אוקיי.
החומרים המשמרים שאנחנו נעזרים בהם היום, הם במידה רבה מה שמאפשר לנו את השפע של המזון שיש לנו, את הפונקציונליות שהם נותנים. המהפכה שהחומרים המשמרים עשו במאה השנה האחרונות, הם מאפשרים לנו גישה למזון יחסית מזון בריא, שלא הייתה לנו לפני 100 ו-200 שנה.
אתה יכול לאכול מזון בין 100, בחלק מהמקומות.
אגב, כן, גם זה יש... עכשיו, מה שאנחנו אומרים, עברנו שלב, אנחנו עושים חומרים משמרים דור ב'. למדנו להשתלט על עולם החלבונים.
5G.
ולתכנן חלבונים בצורה שתאפשר לנו להחליף את אותם חומרים, ליהנות מהיתרונות של הפונקציונליות, ולהוריד מעצמנו את הבעיות הסביבתיות ואת הנזקים הבריאותיים שמגיעים עם שימוש בחומרים משמרים.
אתה אומר, בוא ניקח חומרים טבעיים, שממילא קיימים בכל מיני מקומות, בכל מיני מאכלים, או בכל מיני סוגים של דברים שאנחנו מקבלים מהטבע ונהפוך אותם לחומרים משמרים?
אנחנו מקבלים השראה מהטבע, אנחנו לא לוקחים את החלבונים בהכרח כמו שהם מהטבע, אנחנו בהחלט...
אין לי ספק, אני פשוט מנסה להבין את מנגנון הפיתוח של
ה... בהחלט, אבל ההשראה היא הטבע, זאת אומרת, כולנו, יש לנו מערכת הגנה חיסונית, כל הצמחים מגינים על עצמם, איך הם מגינים על עצמם? הם מפיקים חלבונים שנלחמים בחיידקים שמנסים לתקוף אותם. חיידקים הם מפיקים חלבונים שתוקפים חיידקים אחרים, פטריות מפיקות חלבונים שתוקפות פטריות אחרות. מה שאנחנו עושים זה מקבלים השראה מהטבע, mm-hmm. ובואו נשתמש במנגנונים האלה שהם מאוד מאוד יעילים, ונשתמש בהם לצורך השימור מזון שלנו.
נדמה לי שעכשיו הבנתי למה על הגווניות במקרר אני מגלה לפעמים עובס, אבל בסדר. תגיד, ממה מתחילים? כי... בוא נגיד, איזשהו רעיון, אתה אומר שאתה מקבל את ההשראה מהטבע, אבל מאיזשהו מקום אתה צריך גם להתחיל כדי להבין שאתה צריך לקבל את ההשראה מהטבע.
תראה, הבעיה ידועה לכולנו. זאת אומרת, אובדן מזון זה משהו שכולנו חווים, הקלקול מזון זה, אתה פותח.
אתה לוקח אותי דווקא לשם, אני מנסה להיות קצת יותר, איך אומרים, מתקדם, כדי להבין את התהליכים האלה.
כן, אז ההשראה הגיעה, אולי מכיוון מפתיע, שזה בעצם הרבה שנים של פיתוח תחליפי אנטיביוטיקה.
אוקיי.
תחליפי אנטיביוטיקה, אנחנו יודעים כבר הרבה שנים שאנחנו צריכים לפתח דורות חדשים של אנטיביוטיקה בשביל לשימושים רפואיים.
נכון.
ובתחום הזה פיתחו הרבה חלבונים כתחליפים של אנטיביוטיקה.
אוקיי.
חלבונים שהחולשה שלהם הייתה שהם הם לא היו מספיק יציבים כאנטיביוטיקות.
כלומר, הם היו מתפרקים מהר?
בדיוק, היית בולע אותם, הם היו מתפרקים ולא היו מספיק יציבים ולא היו נספגים בגוף, הם היו מאוד פעילים.
אוקיי, במעבדה. פתרו את זה בדרך של מעטפות קצת יותר משוכללות.
כן. אבל מה שההשראה שקיבלנו היא להשתמש בדיוק באותה חולשה של החלבונים האלה, כיתרון, ביישום במזון, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שהאנטיביוטיקה הזאת, שהיא לא אנטיביוטיקה, אלא החלבון, תתפרק לנו בקיבה, ולא תהיה בכלל, לא תהיה לזה השפעה ביולוגית עליך בתור צרכן, אבל היא תהיה אפקטיבית מחוץ למערכת האנושית.
אתה פה משנה לי סדרי עולם. אני לקחתי אנטיביוטיקה אחרי שעבר טיפול אצלך,
אבל אתה לא לוקח, זה לא אנטיביוטיקה, בדיוק, זה בדיוק העניין, זה חלבון שמתפרק לחלוטין.
אתה אומר, אני בונה לו תחליף.
הוא פעיל מחוץ לגוף, כשאתה בולע אותו, הוא מתפרק. וזה, לכן אתה לא יכול להשתמש בו כתרופה, אבל אתה בהחלט יכול להשתמש בו כתוסף מזון בטוח.
הבנתי, זאת אומרת, זה איזשהו סוג של רפואה מונעת כזה? או של בוא נגיד תזונה מונעת... במקרים של אוכלוסיות בסיכון?
יש, אגב, יש בעיה באמת לאוכלוסיות בסיכון של חשיפה לפטריות ועובשים יכולים להיות מאוד מסוכנים. אבל עוד פעם, אנחנו לא מדברים על תרופה. אנחנו מדברים על ההשראה, מאיפה הגענו לרעיון של החלבונים האלה לשימוש במזון. ההשראה הגיעה מתחום הרפואה.
כן, הבנתי.
אנחנו מנסים לעכב פה תהליכים מטאבוליים, בדיוק כמו שהם מפתחים תרופות. אבל אנחנו מנסים לעשות את זה בצורה שהיא בטוחה לבני אדם, בטוחה ליישום במזון. אנחנו פה ממנפים את החולשה של החלבונים כתרופה, אנחנו משתמשים בחולשה הזאת כיתרון ליישום במזון.
ואז מאיפה אתם מתחילים? זאת אומרת, שאלת מחקר או משהו כזה, או הנחת מחקר, משהו צריך להיות משהו מוכר כדי שתעבדו איתו.
אז פה אני אייצג פה את השותפים שלי שלא נמצאים בשיחה, כן? יש פה דוקטור מעיין גל ופרופסור צבי חיוקה,
okay.
שכל אחד מהם בא מתחום המומחיות שלו, מעיין התעסק הרבה באינטראקציה בין חלבונים, וצביקה התעסק הרבה בפיתוח חלבונים או פפטידים אנטי-בקטריאליים, okay. ובמפגש ביניהם היה ניצוץ שכל אחד מהם מביא את התובנות שלו לתחום. היכולת של להשתמש במסלול מטאבולי, אנחנו מכוונים ל... מסלולים מטאבוליים, הכוונה היא אינטראקציה בין חלבונים שמתרחשת באורגניזם, מעכבים אותה על ידי תכנון חלבונים שמתערבים בתהליך הזה, משבשים אותו, וככה העובש או הפטריה לא מתפתחת בצורה רגילה.
תראה, פביה, אם אני מסתכל על תהליך הניסוי, זאת אומרת, התהליך הפעיל של המחקר עצמו, אני יכול לחשוב על משהו שהוא בהתחלה אתה שם, כלומר, הוא נמצא באיזשהו מקום עם חומרי קר, עם חומרים שנמצאים בגוף, ובהמשך הוא גם נמצא עם חומרים, אבל כל פעם אתה משנה את החומרים האלה ושם לו את אותם חלבונים כדי להבין איך זה עובד? כלומר, כדי להבין מה ההשפעה שלהם?
לא, אנחנו עובדים הפוך. אנחנו אומרים, יש מסלול מטאבולי.
כן, בדיוק, אני מסתכל על המסלול המטאבולי.
אנחנו מזהים אותו ואומרים, אנחנו רוצים להיכנס, להכניס טריז בדיוק במסלול הזה. עכשיו, איך אנחנו...
אבל אתה צריך לדעת איפה להיכנס.
נכון.
או בגלל זה אני שואל, אתה מתחיל אחד, יש לך כמה תחנות בדרך?
בגדול, אנחנו לא סורקים אינסוף חומרים כדי לדעת מה, איך אנחנו יכולים לשבש, אלא אנחנו נזרים גם בכלים חישוביים וגם בכלים ביולוגיים, okay. כדי להנדס חלבונים שמתאימים לצורה של החלבון מטרה שלנו. Mm-hmm. אולי שמעת, אני נותן לך דוגמה על איך תהליך כזה קורה, זאת אומרת, יש חלבונים ידועים שאפיינו אליהם את הצורה, אולי mm-hmm. שמעת על אלפא פולד, לדוגמה?
לא, אבל אתה יודע, אני שמח לשמוע עליו, שמח לעשות את ההיכרות.
אלפא פולד דווקא זה פרויקט מרתק, mm-hmm. בונה מודל חישובי של חלבונים. יש הרבה חלבונים שאפיינו אותם, okay. יש מודל, עכשיו יש כלים חישוביים כדי למדל איך נראה, החלבון, איך נראית הצורה של החלבון, מהו המרכיב בצורה, המרכז הקטליטי שהוא חיוני לפעולה של החלבון.
אז בדרך של עיבוד נתונים אתה יכול בעצם, אם תוספי הנתונים שלך, שלכם, אתה יכול להגיע למוצר או לאיזשהו תהליך מובנה כבר עם התוצאה שלו ולהבין איך זה קורה?
אנחנו נעזרים בכלים האלה כדי להאיץ תהליך שהוא יכול להיות מאוד ארוך. זאת אומרת, אנחנו מקבלים פה איזשהו בוסט מכלים חישוביים, שאומרים לנו, אוקיי, אם תנסו את הרצפים האלה, החלבונים האלה, תנסו אותם, אנחנו מקבלים איזשהו סט של רצפים שאנחנו סורקים, ואז אנחנו סורקים אותם במעבדה ומזהים את הפעילות ומעלים את ההסתברות להצלחה בצורה הזאת, בצורה משמעותית.
אתם סוקרים כל אחד עם תוספת שאתם שמים? זאת אומרת, כל רצף עם התוספת שאתם מניחים עליו? עליה, סליחה?
אנחנו בדיוק לוקחים, לקחנו מאות רצפים, כן. ובדקנו את הפעילות שלהם.
אוקיי. באיזשהו מקום זה יכול היה גם להיות, נניח, כאילו שאתה מסתכל על ספר, ואז אתה יודע שאם, ספר דיגיטלי, אני מתכוון, ואז אתה יודע שאם אתה מחבר אליו איזשהו חלבון, אתה יכול לראות את התוצאה כבר כתובה, או שהייתם צריכים, סליחה שנייה, או שהייתם צריכים לכתוב את הכל בעצמכם?
אני חושב שהטכנולוגיה עוד לא שמה, אבל היא מתקדמת לשמה לאט לאט. הטכנולוגיה שתאפשר לתכנן חלבון שיהיה מותאם אופטימלית לחלבון אחר, ונדע בדיוק מה הוא עושה. היום אנחנו...
זאת אומרת שאם אני אגיד שאני לא מקנה בעבודה שלכם, אני אהיה די צודק, כי זו עבודה סיזיפית כל יש, רוב הזמן,
יש,
נכון?
יש פה תהליך סיזיפי, ועם זאת, יש פה כמה תהליכים טכנולוגיים שאפשרו לנו לפצח את הבעיה הזאת בצורה שאולי לפני 10 שנים הייתה יותר בעייתית.
וגיליתם עכשיו איזשהו רצף שכשאתה מוסיף לו חלבון, הוא מייצר... הוא... מגיב אחרת,
ואז יש לנו...
את התגובה שאתה רוצה?
כן, יש לנו כמה וכמה רצפים כאלה שהם מאוד מבטיחים. אנחנו mm-hmm. עוברים לשלב הבא שבו אנחנו בודקים את הרצפים האלה גם על מגוון אורגניזמים גדול, כאלה שהם מקלקלי מזון, אם זה פטריות מסוגים שונים, עובשים מסוגים שונים, שמרים, וגם אנחנו ממשיכים בתהליך כזה של בדיקה על מזון גדול, ממש. לוקחים גבינה צהובה, מוסיפים לה חלבון.
כבר יש לה קצת, אבל בסדר. התהליך שאתם עושים נועד למנוע או להאט את יצירת החומרים המקלקלים, נקרא להם?
בטבע, כמו בטבע, אי אפשר למנוע. אחרת המזון היה מחזיק 100 שנה.
יאללה, אתה דיפלומט. כלומר, אתם
מייצרים. בגדול, המטרה שלנו היא לעכב.
אוקיי.
ולעכב מספיק כדי שזה יהיה יישומי לצרכן.
אוקיי.
הפליפ סייד של זה, ברגע שאתה...
מה זה לצרכן? זה במובן אחד, אתה פשוט מעריך את חיי המדף שלו.
בוודאי, אבל אני רוצה להעריך את חיי המדף בצורה שגם תהיה ידידותית לסביבה. זאת אומרת, אם אני פה לוקח חומר שלא מתפרק אף פעם, ומעכב התפתחות לנצח, אני בעצם משחרר לטבע חומר שיכול בגדול להזיק לטבע. אני פה... לכן אנחנו מוצאים את הבלנס הנכון והחלבון שמעכב התפתחות של אורגניזמים בדיוק הזמן שהצרכן צריך את זה, זאת אומרת, אם אנחנו צריכים, אנחנו מדברים על שבועיים, שלושה חודש, אבל ברגע שאנחנו, זה הופך להיות השפעה, זה מתפרק בטבע, והופך להיות חזרה, חומצות אמינו.
חלבונים אלו, מאיפה באים? זה אותם חלבונים שמרכיבים את החומר, את הצמח עצמו, או בוא נגיד את
המזון עצמו? זה מאוד מעניין. אנחנו בעצם מפיקים אותם מחיידקים. אנחנו מתכנתים חיידקים לייצר עבורנו את החלבונים שאנחנו תכננו, כן? את החלבונים שאנחנו רוצים. זה תהליך, לדעתי, אחד מהדברים המדהימים שיש בפודטק היום.
משקים אותם בחומרים שהופכים,
מעלפים אותם? אנחנו מלמדים אותם. לייצר עבורנו את החלבונים שאנחנו רוצים. זה החקלאות המודרנית, החיידקים האלה...
זה בסדר, אני רק מנסה להבין את תהליך הלמידה, אתם מכניסים אותם לאיזושהי כוס עם נוזל חכם, ואז הם אמורים גם להתרבות, אבל גם להיות ניזונים ממנו?
בגדול, הנוזל שאתה מתאר, הוא החומר ההזנה של החיידקים.
אוקיי.
אבל אנחנו לפני זה מכינים אותם, וזה שאנחנו נותנים להם, נקרא לזה איזשהו מקטע גנטי קטן, שאומר להם, הנה המבנה של החלבון שאנחנו רוצים שתייצרו.
אתה רוצה שאני אשאל אותך איך אתם מחדירים את המקטע הגנטי הזה? כי גם איתו יש לי בעיה, אתם אומרים, לא, אתם בטח לא עושים את זה בהליך של קריספל.
לא, לא, זה תהליך דווקא די סטנדרטי פה, אין איזה שחדשנות, ואנחנו...
אתה משקה את החיידקים?
אני...
אתה נותן להם משהו לאכול, לשתות, מה?
כן, אבל זה אוכל שהם אוהבים. אני נותן להם את המקטע הגנטי, אוכל שהם אוהבים, הם מתרבים. בסביבה מבוקרת.
שנייה, פביאן, אני מוכרח להבין. באוכל שהם אוהבים, אתה מערבב איזשהו חומר שהוא למעשה ההיבט הגנטי של כל העסק הזה?
לפני שאני נותן להם את האוכל,
כן.
אנחנו מחדירים להם את המקטע הגנטי. אגב, זה לא שינוי גנטי.
איך עושים את זה?
בגדול, יש את הדרכים פשוטות לעשות את זה. אחד זה זרם חשמלי קטן או עלייה מסוימת בטמפרטורה, והם קולטים את זה אליהם. את חיידקים, בניגוד לבני אדם, הנושא, המטען הגנטי שלהם הוא די נזיל. הם מעבירים ביניהם מקטעים גנטיים, דרך אגב, הם מפרישים החוצה מקטעים גנטיים, הם סופגים פנימה מקטעים גנטיים, הם חומר גלם מדהים מהבחינה הזאת של יכולת לתכנת מחדש אורגניזם, לבצע דברים שהוא לא היה מבצע אחרת. אז זרם חשמלי קטן או קצת עלייה בטמפרטורה, הם סופחים אליהם את ה... פקודות לביצוע.
אני מבין שתראה איזה תהליך אתם מעבירים את החיידקים, הם לומדים הנדסת מכונות, לפני כן יש להם מכינה, וואלה, אתם תשמע.
לגמרי, תשמע, האמת שהן מכונות מתוחכמות ומדהימות, ואפשר ללמד אותם הרבה דברים.
תשמע, פביאן טומפר, אני עוד יכול לשאול עוד הרבה שאלות, אבל לצערי הזמן שלנו קצת יותר קצר מכמויות החיידקים שצריך להנדס. תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום יובל קליין, מנכ״ל בלוטרי טכנולוגיות, ואנחנו יושבים איתך בחממה שנקראת פודטק פרש סטארט בקריית שמונה. שלום לך.
שלום.
אתה איש הרע של הסוכר? של המיצים הממותקים?
אני ינג ויאן, גם טוב וגם רע.
כלומר?
מצד אחד אני יודע איך להוציא סוכר ממיץ, מצד שני אני יצרן סוכר.
אוקיי.
כי נוצר לי הרבה סוכר בצד אחרי שהפרדתי, והוא הופך להיות חומר גלם שמאוד מעניין את התעשייה.
פעם האיש הרע, סליחה, כן, נכון. אנחנו שנינו מבינים את זה. התהליך שאתה הגעת עליו כדי לפתח אותו בעצם, נועד לשחרר את המיצים הממותקים אחרי סחיטה, בעודם תרכיז, איך, מהסוכר?
מדובר על מיצים טבעיים, ובאופן כללי בטכנולוגיה שלנו מדובר על נוזלים טבעיים. נוזלים טבעיים זה מיץ תפוזים מיד אחרי שהוא נסחט.
יכול להיות מיץ שזיפים או כל מיץ אחר.
כל מיץ אחר שנסחט והופך להיות נוזל זה מיץ טבעי. גם ענבים שסוחטים לצורך יין הם ענבים שסחוטים טבעית.
תוציא להם את הסוכר, אתה הרגת את היין, אבל...
ההפך, מה שקורה דרך אגב ביין, וזה מאוד מעניין, בגלל ההתחממות, יש כאלה שקוראים להתחממות גלובלית, זה לא משנה, הענבים מכילים יותר סוכר.
כן.
כתוצאה מזה שהם מכילים יותר סוכר, בתהליך ייצור היין, הם הופכים לאלכוהול. ואז היין החדש הוא יין עתיר באלכוהול. מה שגורם לו כבר לעבור למס של הליקרים. ותעשיית היין מבקשת מאיתנו מאוד להוריד את הסוכר, בשביל לחזור למה שהיה פעם.
אני חשבתי שתגיד לי שאם יש בהם יותר סוכר, הם פשוט יותר מתוקים, אבל אתה יודע, זה בסדר.
זה עוד לפני שהמתיקות הפכה לאלכוהול.
זה נכון. עכשיו, תהליך הייצור שכלל את איזשהו סוג של מחקר בפיתוח הזה, נועד לבדוק, אני מניח, איך אפשר לסנן את הסוכר, נכון? איך אפשר להוציא אותו החוצה?
כעיקרון, איך אפשר לשלוף אותו החוצה? המחקר הראשוני הגיע מחזון, חזון של אדם בשם דידיה טוביה, שטס המון במטוסים, כי הוא איש פוטק פעיל מאוד, והרבה ועידות והרבה פגישות, ובטיסות הוא שם לב שהוא כל הזמן מזמין מהמלצרית שעוברת, מהדיילת, מצטפוזים, ועוד מצטפוזים. עכשיו, כשאתה נמצא באוויר, אתה ממש צמא יותר מאשר כרגיל, אז אתה אפילו שותה עוד יותר, ואז הוא הבין כמה כמות סוכר הוא צורך. זאת אומרת, אם היה לי תמיד סטפוזים הזה שאני אוהב, אם פחות סוכר זה יהיה טוב, ומאותו רגע הוא התחיל. ואנחנו פה בזכות הוויז'ן הזה.
זה סוג של חזון, אבל איכשהו היה צריך להתחיל מאיפשהו.
מחקר, בהשתתפות פרופסור אשר ויטנר.
רגע, חכה, אתה אומר לי מחקר, אתה אומר לי, יש שם תהליך. הרקע לעניין הזה היה איזשהו צורך שאתה הבנת שצריך לשחרר את המיצים האלה מסוכר?
לא, אני לא הבנתי כלום. באותו זמן של הרעיון והיוזמה, היה רעיון שזה נכון יהיה להוציא סוכר בצורה טבעית מנוזלים טבעיים.
אוקיי.
ואז התבצע המחקר.
מתי זה היה?
לפני 3 שנים.
אוקיי.
וחצי. ובמחקר הזה, שערך בין חצי שנה לשנה, חיפשו את הדרך איך לעשות את זה.
אוקיי.
אנשים שמבינים קצת בנושא של כימיה, בנושא של חלקיקים קטנים, ואיך לטפל בהם, ושיש להם ניסיון בתהליכי ספיחה וסינון.
אוקיי.
חיפשו את הדרך. אחד הדברים שהם מצאו, זה שאפשר באמצעות חומר גלם, משתמשים בחומרי גלם כאלה בתהליכים אחרים. על ידי מציאת חומר גלם מסוים, והתאמתו לצרכים האלה, אפשר לייצר חומר סופח.
כלומר,
חומר טבעי סופח.
אם הייתי מחפש שם את שאלת המחקר, זה למעשה איזה חומר סופח אליו את
הסוכרוז.
את הסוכרוז.
נכון.
או איזה חומר, וזה, בוא נגיד, הורדנו את זה מהפרק, אבל זה גם יכול היה להיות שם איזה חומר שבאמצעות השפעה חיצונית יכול לספוח את הסוכרוז, כמו למשל הפעלת זרם חשמלי, כי יש כאלה שיעשו את זה.
אבל אם זה עובד, זה יכולה להיות טכנולוגיה שבאמת אפשר לעשות בשימוש, אבל מהרגע שהבנת שאתה יכול על ידי חופר סופח למשוך את הסוכרוז, זה רק מתחיל.
Okay.
הסיפור רק מתחיל.
אתה בעצם מסנן אותו, או שאתה שופך פנימה את החומר הזה?
אני רק מעביר דרכו. תחשוב שיש נחל ויש חלוקי נחל, וחלוקי הנחל יודעות לקחת חלק מהסוכרוז, ואז הנחל זורם, וחלוקי הנחל מתמלות סוכרוז, ואחר כך מוצאים את נברני הנחל, חזרים אחרות.
ומה זה החצץ הזה?
החצץ הזה זה חומר שנקרא זאולית, זה חרסית, סוג של חרסית, שנמצאת בטבע.
אבל היא הופכת, אם אתה מרטיב אותה, היא קצת הופכת לבוץ וזה, או שאתה לוקח אותה נקייה לגמרי?
לא, מתחילים נקייה לגמרי, ואז מעבירים אותה תהליכים בשביל לייצר אותה בגודל מתאים, שיהיה זרימה שיכולה לעבור דרכו.
והיא סופחת אליה את הסוכר.
נכון.
אתה יכול למכור את זה אחר כך בתור סוכריות מציצה.
אני יכול למכור את זה בתור משהו מאוד מדהים, שזה פעם ראשונה בעולם, סוכר תפוזים טבעי.
כן, אוקיי, אבל הוא מודבק לאבנים.
לא, אפשר, שוטפים. ההידבקות היא לא הידבקות חזקה, היא הידבקות מגנטית. אז ביחסית די בקלות לשטיפה של מים, הסוכר יוצא. כי אנחנו משתמשים חזרה באותו חומר בשביל לספוח מחדש את הסוכר הבא.
יש הרבה חברות שמייצרות מיצים סחוטים, גם בישראל. כדי לייצר מצב כזה, אתה צריך למעשה לשנות לא מההתחלה, אלא מתישהו באמצע את תהליך הייצור. זאת אומרת, כנראה איפשהו באזור, במקום שבו המיץ המוכן עובר מהמיכל לבקבוק. ואז שמה או להכניס למיכל את הזאולית, או להעביר את המיץ דרך מסנן זאולית. לאן אתה לוקח את זה?
בדיוק לאיפה שאמרת, תיארת את זה בצורה מדויקת.
תיארתי שני תהליכים.
שני התהליכים מדויקים. מיד אחרי שהמיץ נסחט,
אוקיי.
הוא עובר תהליך כלשהו, שהופך אותו לחומר גלם שנקרא NFC. NFC זה בעצם החומר, Not From Concentrate.
אוקיי.
זה החלק שבו משתמשים כל יצרני המיצים המבוקבקים של 100% טבעי.
אוקיי.
המיץ הזה, דרך אגב, משונה בעולם. מניעים אותו במחלים ובחביות הספטיות, לא צריך לשמור על קירור, הוא שומר על הטריות שלו, מברזיל בדרך כלל, הוא גם מגיע לארץ, זה מה שאנחנו שותים פה בדרך כלל, מיץ שמגיע מברזיל או מיץ שמגיע מספרד, מוזגים על אותו לתוך בקבוקים ונותנים לצרכן. אנחנו באים בדיוק בשלב שלאחר מכן. אחרי שנוצר ה-NFC, יש עוד תהליך של הפחתת סוכר, ואז אנחנו מייצרים בעצם חומר גלם שנקרא RS-NFC, Reduced Sugar NFC.
אוקיי.
וזה החומר גלם שאנחנו מציעים לעולם בעצם.
זאת אומרת, ואת החומר גלם הזה שמים מתחת, או בתוך המיכל, איפה שהמיץ יוצא לתוך הבקבוקים?
לתוך הבקבוק. מאחרי התהליך שלנו, התהליך, החומר גלם עובר לביקבוק, ופסטור בביקבוק, ולפעמים מוסיפים פולפה, בשביל שיש יש מיצים שיש בהם יותר חומר גלם, כן, שאנחנו יכולים להרגיש בפה. זה חומר שנמכר בנפרד לחברות ומוסיפים אותו. אז יש בארצות הברית יותר פולפה, פחות פולפה.
דיברנו על זה שאתה איש הרע פעמיים, פעם אחת כי אתה מייצר סוכר תפוזים, ופעם אחת כי אתה מוציא את הסוכר מהמיץ. אתה מוציא את הסוכר מהמיץ, שינית לו את הטעם.
נכון.
אוקיי. אתה מבין שפה אני הולך לשאול אותך, רגע, איך אתה מתקן את זה?
על זה אני יכול לדבר איתך שעות.
קדימה.
אני הגעתי לתחום הזה, אני הגעתי לתחום הזה, מאיך הגעתי לזה? שאלת אותי. הגעתי לתחום הזה מפרויקט שהתחלתי לפני 8 שנים, שאני ממשיך אותו היום, שזה פרויקט שנקרא ממי. הפרויקט של ממי בעצם יודע לתאר את הטעם של כל דבר בצורה אובייקטיבית.
Okay.
הוא יודע להגיד כמה משהו מתוק, כמה משהו חמוץ, כמה משהו... במספרים, כמו טמפרטורה.
כלומר, הוא בונה פרופיל של טעמים. Okay.
הוא בונה את פרח הטעם של כל מוצר.
Okay.
ואז אתה יכול להגיד כמה המתיקות של מיץ תפוזים לפני שהורדת לו, וכמה המתיקות אחרי, ולהגיד את זה במספרים.
אני יכול להבין שיצרניות משתמשות בדבר כזה, כי הן רוצות לדייק את המוצר שלהן במפעלים שונים בכל מדינה. זאת אומרת, אם אתה תקנה קוקה קולה בישראל, הטעם שלה יהיה בדיוק כמו בדובאי, או כמו בבלגיה.
לא, אם תחפש באינטרנט, How sweet is קוקה קולה? תמצא אותי, לקחנו קוקה קולות מכל העולם, שמנו אותם במעבדות, הבנו איזה חומרים נמצאים, וזה לא אותו טעם.
רגע, יובל, עוד פעם, יכול להיות שזה לא אותו טעם.
זה בטוח לא אותו טעם.
בבלגיה מייצרים את זה אחרת?
כן.
כי למה?
כי הטעם שלה... כי הם חושבים על הבלגים, וגם חומרי הגלם שונים.
אבל הם יכולים לייצר את זה כמו שזה מיוצר בישראל, לפי
המתיקות? בתיאוריה כן. למשל ביפן המתיקות של קוקה קולה היא 31.
אוקיי.
בישראל המתיקות 32, בספרד 35.
איפה הכי נמוך?
ביפן. וזה בכוונה. כי ביפן העדפה של הצרכנים היא פחות מתוק, והקוקה קולה ביפן בטוקה פחות.
יש משהו שאתה יכול להגיד, להעיד עליו שהוא מיוצר שווה בכל העולם?
לא.
אוקיי. איך עשית את הטבלה הזאת?
על בסיס המרכיבים, על בסיס המרכיבים הכימיים שנמצאים בתוך כל מוצר, אני מסוגל לתאר את עוצמות הטעם שהן מייצרות. אם יש לי סוכרוז בשני גרם, כמו כפית סוכר בקוס, או שתי כפיות סוכר, אז אני יודע שבכפית אחת זה יהיה פחות מתוק מאשר שתי כפיות. ואני יודע לקמת את זה, לפי כמות החומרים, להגיד מה הטעם. אנחנו חוזרים למיץ תפוזים. מיץ תפוזים בעולם המתיקות שלו בדרך כלל 27-28. המיץ תפוזים, אחרי שהוא מופחת סוכר, הוא מגיע למתיקות של 18. אבל זה לא נגמר בזה. במיץ תפוזים יש חומרי טעם וריח. יש ריחות מתוקים במיץ תפוזים שבהם אנחנו לא נוגעים בלבד, בכלל, והם לא משתנים, וההשפעה שלהם היא כמעט כמו כל השפעת הסוכר. ולכן הצרכן שהוא צורך מיץ תפוזים מופחת 30%, הוא לא מרגיש מתוק פחות 30%, הוא מרגיש מתוק אולי פחות 15%. ולכן הטעם של המיץ תפוזים שאנחנו מייצרים, אחרי תהליך הפחתת הסוכר, נתפס על ידי אנשים טעים, ולפעמים אצל חצי מהאנשים בתור טעים יותר. כמיץ תפוזים.
כן, יש לי אגב בעיה עם הטעים, הכל טעים לי. תשמע, אבל בקטע של יצירת פרח הטעמים, הוא פר מדינה, פר אוכלוסייה, פר מה?
זה כמו שתשאל אותי, האם טמפרטורה היא פר מדינה?
לא, אני שואל אותך שאלה אחרת, תראה.
מה השאלה?
השאלה היא כזאת, אתה לטעמך, סוג מסוים של משקה, מתוק 30.
אז זה לא לטעמי, המדד שיצרתי זה מדד אובייקטיבי, כמו שאני מודד טמפרטורה.
כדי ליצור מדד, שנייה יובל, כדי ליצור מדד כזה אתה צריך פה מלאכותי.
לא, אני צריך להבין מה החומרים שיש, כמו שהטמפרטורה לא צריך פה מלאכותי וגוף מלאכותי. מה שהוא צריך זה חומר שמודד חמות מסוימת של אנרגיה מסוימת, ואה לפי זה הוא יודע להגיד לך מה הטמפרטורה.
זה עדיין פה מלאכותי, משום שאתה צריך, משום שלצד הטמפרטורה ולצד החומציות או הבסיסיות, אתה גם צריך לדעת את שאר המרכיבים ולייצר מזה את הטעם.
קוראים לזה HPLC, קוראים לזה GCMS, אלה המכשירים שיש היום בעולם בשביל למדוד מה יש במזון.
עוד לא הצלחת לשכנע אותי. אבל יובל, ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה לחשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
עוד לא הצלחת לשכנע אותי. אני אגיד לך למה, כי...
אני אראה לך את
זה. לא, זה בסדר, כי יכול להיות שאתה מצליח להגיע להשוואת חומרים. השאלה אם השוואת החומרים הזאת גם נותנת לך השוואת טעמים.
אוקיי. כשאני אומר לך שמשהו מתוק 30, אני יכול להבטיח לך 31 זה יותר מתוק ו-29 זה פחות, בסדר?
זה נכון.
אוקיי, אז אני בניתי לך סקאלה לגבי מתיקות, אז עכשיו אני יכול לתקשר איתך מתיקות, להגיד לך זה 15, אתה תבין? זה לא קשור למדינה, זה 15, קוקה קולה לא משתנה.
יובל, הרבה אנשים ניסו להתחמק מהשאלה, לא הצליחו. תשמע, השאלה היא כזאת, על סמך מה אתה יודע, אתה מוכרח איזשהו מדד דיגיטלי או מדד ספרתי שיגיד לך, זה מתוק, זה מרכיב, יש בו ב-100 מיליגרם של החומר הזה, יש כך וכך סוכוז, כך וכך, אני יודע,
פוקטוז, גלוקוז, כן.
כל החומרים האלה. וזה בסופו של דבר מוציא את הטעם הזה, אבל אתה מוכרח אותו על מדד מדעי מדויק.
המדד המדעי מדויק הוא הריכוז והכמות של החומרים שנמצאים בתוך המסה שאני בודק. אם יש ריכוז מסוים וכמות מסוימת, על סמך הכמות והריכוז, אני יודע להגיד את השפעה, את האימפקט.
ואיך אתה בודק את זה?
קוראים לזה גייג', זה מד של הטעמים, ומודדים אותו עם הרבה מכשירים.
נהדר. אוקיי, אז עכשיו אנחנו יודעים.
אז המיץ תפוזים, אחרי שהוא מופחת סוכר, הוא טעים. לפחות המיץ שאותו אנחנו ייצרנו, על ידי מבדקים שעשינו, מבדקים סנסוריים מול אנשים ומול חברות מזון.
מתקשר הכתב לענייני תזונה ואומר, טעים זה עניין סובייקטיבי.
איך שאנחנו מרגישים טעים, זה עניין אובייקטיבי. המיץ לא משתנה. המיץ יכול להיות לך טעים ולי לא.
אוקיי.
אוקיי? אז אני אומר, במבדקים סנסוריים שעשינו לאנשים, רוב האנשים אמרו שזה טעים. רוב האנשים, חצי מהאנשים אמרו שזה יותר טעים מאשר המיץ המקורי.
אוקיי.
זה התוצאות של המציאות.
אתה אומר, זה יצר לנו את הנוזל עם אותו, עם טעם זהה.
לא עם טעם זהה, עם טעם שונה, אבל יותר טעים.
איפה השוק הולך?
השוק הולך לכיוון דיגיטליזציה. היום מה שאנחנו עושים פה בחממה, חברות כמונו ועוד הרבה חברות בעולם, לוקחים ומבינים היום את המזון ואת הקשר בין המזון לבני אדם ברמה שמבינים תרופות. זה דבר חדש, אף פעם זה לא היה. הידע והניסיון שצוברים תעשיית המזון כבר מגיעה, מתממשקת לעולם התרופות. הרבה יותר מדויק. וכשהכל הרבה יותר מדויק, אנחנו קרובים לרגע שנוכל להדפיס את המזון שלנו. שהוא יהיה טעים כמו שאנחנו אוהבים, ושיראה כמו שאנחנו אוהבים, ויכיל את המרכיבים התזונתיים שאנחנו צריכים. ולשם זה הולך.
יובל קליין, נדמה לי שאנחנו יכולים להמשיך לדבר על זה עוד הרבה זמן. שנינו אוהבים לשתות לפחות את זה.
לגמרי.
תודה רבה לך.
תודה רבה רבה לך.
Said me need dangling curly pearls, but name. In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab, going nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
oh na nay na na na,
nay na na na,
na na na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor, going nay na na na. Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na.
Oh, na nay na na na,
nay na na na.
שלום דוקטור תמי מירון, מנהלת טכנולוגיות ראשית בחממת פודטק פרש סטארט בקריית שמונה. איך השורה הזאת?
מעולה.
הולמת אותך.
ממש.
כן?
כן.
כי?
לא יודעת.
מה זה את לא יודעת? את הרי מגיעה מהתחום הזה.
אני חיה את התחום הזה.
כלומר?
לא מעט שנים.
היית יזמית, היית...
נכון.
למדת הנדסת מזון, למדת... עשית דוקטורט בכימיה.
כימיה, ביוכימיה ומדעי המזון.
או, כל מה שקשור מהפה למטה ועד היציאה.
בדיוק.
אוקיי.
כל מה שקשור.
אבל את צריכה לתרגם את זה לכאן.
לכאן ועכשיו, ולצרכים הגלובליים של מה שקורה היום.
איך עושים את זה?
זה קל.
בטח, עורכים למסעדה הקרובה, מביאים ענת שווארמה ו...
זה עוד יותר קל.
כן, זה אני אומר, זה קל.
אני חושבת שיש לנו אחריות לדאוג שגם לדורות הבאים יהיו מקורות מזון טובים, מזינים, כאלה שהם יוכלו להרשות לעצמם ובכמות מספקת. ועל זה אנחנו ממש במרוץ.
למה? מה הבעיה פה בעצם? עזבי, בסדר, אנחנו מכירים את הבעיה הכללית שהיא, בואי נגיד, האקלים. בסדר, אני
חי את זה,
אני חי את זה, ויש כאלה שמדברים על זה 24/7. אבל המטרה כאן היא פחות למצוא לזה פתרונות, אלא יותר איך להכיל את, איך נקרא לו, את ג'מיל במאלי, את סוואנג בסין,
את כולם,
את יהודה בישראל ואת ג'ו בארצות הברית.
נכון, צריך לדאוג לכולם.
אוקיי.
אז אנחנו מסתכלים, דרך אגב, לא רק על מוצרים, אנחנו מסתכלים על טכנולוגיות שיעזרו לנו לעשות את זה בדרך שפחות פוגעת בסביבה, יותר מקיימת. זה אומר שהם משתמשים בפחות משאבי מים וקרקע, או שהתהליכים יותר יעילים. זה אומר שהתהליכים יותר מדויקים, ואנחנו מנסים למצוא גם דרכים שיאפשרו לנו לעשות את כל זה, גם בתנאי אקלים משתנים, כי עוד 15 שנים, אם אנחנו עושים fast forward, האקלים לא יראה אותו דבר, החקלאות לא תראה אותו דבר, היבולים, התחולה שלהם, הכל הולך להשתנות.
את הגדרת, אנחנו הגדרנו אותך בתור מנהלת טכנולוגיות, זאת אומרת, את פחות מתעסקת, אני חושב, או שאולי תקני אותי ואני טועה, את פחות מתעסקת בתערובות, אלא יותר באיך מערבבים אותן.
אז לא, אנחנו מסתכלים על כל שרשרת הערך. שאומרים פוטק, זה בעצם מהרגע שבחרנו את הזרע שנזרע באדמה, את הזן שלו, איך נגדל אותו, ועד הרגע שהגענו עם האוכל לצלחת. זה, כל זה, זה פוטק, כל שרשרת הערך שבאמצע, שהיא מאוד גדולה.
פעם היו קוראים לזה שרשרת המזון.
שרשרת הרצון, זה מונח דומה. אז אנחנו מסתכלים על כל שרשרת הערך, איך אנחנו יכולים להשפיע ולשפר בה. ולנו פה בחממה יש באמת חברות שמתעסקות בכל מיני היבטים. דרך אגב, יש עוד סוגיות שמעניינות את תעשיית המזון.
לא, רגע, ברור, אני לא נגעתי עוד בכלום, אנחנו רק התחלנו.
רק התחלנו.
אוקיי. כשאת מגיעה לישיבת, חבר'ה, ישיבת מוצר חדש, מה שנקרא, יש לך הרבה מאוד השפעת, כמעט, אני מניח, שאת יכולה לדעת מהר מאוד אם זה ילך או לא ילך. איך עושים את זה?
אז אנחנו, כשאנחנו פוגשים פרויקט פוטנציאלי, אני קוראת לזה, או פוטנציאל לחברת פורטפוליו.
כן.
אנחנו גוף השקעה שנכנס בשלבים מאוד מאוד מוקדמים.
רגע, את חשבת שאני אוותר, נכון?
מה?
לא, תתחילי מ... באים אליכם ליום כזה 30-40 חברות. לפי מה תבחרו את החברה שתמשיך הלאה?
אז הלוואי שיבואו אליי 30-40 חברות, אבל הקריטריונים הם מאוד, מאוד ברורים, והם משלבים כמה דברים ביחד. במיוחד, אני רוצה כן להדגיש שאנחנו חברת חממה. זה אומר שבחממה טכנולוגית בונים, אמורים לבנות במשך שנתיים, שלוש, טכנולוגיה עם עומק טכנולוגי, עם חדשנות, כי המדינה היא זו ששמה את מרבית הכספים של ההשקעה, רוצה ליצור ערך גם תעשייתי וליצור פה מקומות עבודה. אז אנחנו מסתכלים על חברות בהיבט כזה. יש הרבה חברות או פרויקטים שאני אפגוש שהם אחלה מבחינה עסקית. אני מסתכלת על הטכנולוגיות. אז מה אני בודקת? אני יודעת, אני לא עונה לך, אני רואה על העיניים שלך.
מה זה, את לא עונה לי? תראי, אני יכול לשים את השאלה בצורה אחרת.
לא, הנה, אני עונה.
את רוצה? אני אשאל, אוקיי, יאללה.
אני כי זה נורא חשוב שיבינו את הקונטקסט.
בדיוק.
אז בעיקרון, יש קודם כל הגורם האנושי. מי זה האנשים שיושבים מולי? זה אנשים מנוסים, זה אנשים שמגיעים מהתחום, זה אנשים שאני מרגישה, זה עניין גם של אינטואיציה ולהרגיש את האנשים שזה בוער בהם, שהפאשן שלהם שם, שיש להם יכולות, איזה שיח הם מייצרים, האם אני מרגישה שאני אוכל להיות איתם בצוות ובשותפות ולתרום להם?
לפני שהם מגיעים, הם שואלים אותך מה את אוהבת לאכול?
לא.
ואז מביאים כיבוד?
לא.
לא, אין דבר כזה.
אין דבר כזה.
אוקיי.
לא, לפעמים הם באים עם דוגמאות, כן.
אבל תראי, צריך לדעת איך לשכנע אותך, שזה בעצם, לכאורה, שאלה מצחיקה, אבל זה ממש ככה, כי מה שמשכנע אותך, ישכנע גם הלאה.
לא, לא, ברור. זה אותם קריטריונים שכל פרויקט חדשני צריך לענות. אז קודם כל זה הגורם האנושי והצוות.
אוקיי.
זה דבר שהוא go no go. אחר כך, באמת, מה העומק הטכנולוגי? מה יש לנו פה שהוא חדש שלא ראינו עד היום? איפה אני יותר טובה מהתחרות, או אני רוצה להיות יותר טובה מהתחרות?
אוקיי.
איפה היכולות שלי והליבה של הדברים שיביאו אותי לאן שאני רוצה להגיע, ואיפה גם הפערים.
אוקיי. כלומר, את ישר הולכת לצד המעשי של היוזמה.
זה חייב להיות אבל מבוסס?
לא, זה ברור לי. השאלה, בואי נגיד, תראי, נניח שתהיה יוזמה לייצר איזשהו תוסף חדש למרק אוף. אני לא צוחק. נניח, אנחנו מכירים שקדי מרק.
סבבה.
יבוא מישהו יגיד, יש לי תוסף חדש, בואי נראה. מה עוד תשאלי יותר?
שקדי מרק הדור הבא.
כן, אוקיי.
שהם גם בריאים, הם לא רק טעימים.
כן.
אז זה נחמד, אבל זה משהו שלא נותן מענה לצורך הגלובלי, אז אני אחבר אותם להזדמנויות ואני אגיד להם ביי. כי זה יכול להיות משהו שהוא מאוד עסקי, אבל אני מחפשת את הטכנולוגיות המשמעותיות, את הפריצות דרך, שיעזרו לי לקדם את התעשייה הגלובלית. לא משהו...
את יודעת מה אני הולך לשאול אותך?
לא. תשאל אותי.
תני רעיון לאחד המאזינים ליוזמה שהיית רוצה לראות פה. שעוד לא הגיע.
זאת שאלה.
אני יודע.
תוכל להיות מרעיון שתהיה גדול.
תודה רבה.
אז אז ככה, יש, אני אגיד מה צריך.
כן.
אנחנו מחפשים מקורות חלבון שיהיה בריא, שיהיה קודם כל במזון, שלא כמו בעולמות תוכן אחרים, אנחנו חייבים אכילה. זו חוויה שמערבת את כל החושים. זו חוויה שהיא גם צורך שלנו, אבל זה גם אחת מההנאות בחיים. אז אם אנחנו רוצים להחליף משהו במשהו, אני חייבת ליצור משהו שהוא טעים עם חוויה צריכה טובה. לפחות as good as מה שיש היום.
לא פרחיית אורז כאלה, אלא...
פחות. אבל יש אנשים שגם אוהבים את זה, זה בסדר.
אחד מהם יושב מולך.
כן?
כן, בהחלט.
בסדר, לא כולם מושלמים.
תודה.
אבל, אבל יש למשל, היינו לא מזמן בכנס בינלאומי בניו יורק, של, בעולם התוכן של החלבון החלופי.
אוקיי.
ונתנו שם, הגישו שם מן הסתם, לא הגישו בשר בצהריים, אלא תחליפי.
תחליפי חלבון.
תחליפי חלבון למיניהם, ואני רוצה לומר לך שיש לנו עוד הרבה דרך לעבור, ואני אומרת את זה בעדינות.
זה עדינות להגיד, זה היה לא טעים.
אתה אמרת, ואני חייכתי בהסכמה.
אוקיי, בסדר. סליחה, אבל אוקיי, חלבון זה עניין אחד, אבל חלבון הוא בדרך כלל מוצר כושר. כי למוצר הכושר הזה גם צריך גם צריכות להתחבר או צריכים להתחבר יחידות נוספות והיחידות האלה כמו שאת אומרת היום יש מרווח מאוד גדול כדי לפתח אותן גם בהיבט של שמירה על איזון אקלימי או אקולוגי וגם בהיבט מהצד השני של מה שנקרא כלכלי
נכון
אוקיי
גם בריאותי וגם בטיחות, יש פה המון 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 פרמטרים.
עם כל הדברים שתרצי.
נכון.
אני עדיין אחזור, אם היית רוצה להציע לאיזשהו יזם, תני לו את ה... דיברנו על שקדי מרק הדור הבא, אוקיי, נעזוב את זה, זה לא...
לא, אבל אנחנו מחפשים באמת מוצרים וטכנולוגיות שיעשו את הפריצה דרך. אני יכולה לתת גם... גם case studies מחברות שנכנסו לחממה.
אנחנו עכשיו הולכים לעשות את זה.
אוקיי, אז אתה הולך לפרוש אותם.
בהחלט, אבל אז, אני רוצה לשמוע ממך, מה...
אז אני אתן לך דוגמה, חברה שנקראת פרופיוז, וכאלה טכנולוגיות וכאלה חוקרים אני מזמינה ליצור קשר. הם בכלל יצאו, ואני לא רוצה אבל לדרוס להם אם הם הולכים לדבר.
לא, אל תדאגי, אנחנו...
תערוך את זה איך שאתה...
לא, לא שאני ארוך את זה, אני אדע מה לשאול אותן.
יאללה, בסדר.
אוקיי.
אז אנחנו...
כי איתך אני רוצה לבחון את, את התהליך.
את הצד שלי.
כן, בדיוק.
אוקיי. אז מהצד שלי זה נראה ככה.
הם באו?
באו, פרופסור הולדת צחור הגיע אליי, פנה אליי, בערך שבועיים אחרי שהוא והפוסט-דוקית שלו ראו מתחת למיקרוסקופ, אבל מתחת למיקרוסקופ זה כמויות קטנות קטנות, הם ראו משהו שנראה להם כמו סטייק. אז הוא אמר, אולי זה יכול להתאים לעולמות הפוטק. וככה נוצר הקשר. ואז באמת בחנו במשך... כמה חודשים
או... פה היית צריכה להגיד לי גם חוץ מזה שהם ראו, הם ראו משהו שנראה כמו סטייק, על מה? על צלחת פטרי? על איזשהו חומר ירק? על מה?
מתחת למיקרוסקופ אנחנו מדברים על בכלל הם עבדו. הם מגיעים, הפרופסור דל צחור והמעבדה שלו זה מעבדה מובילה בעולמות של רגנרציה של שריר הלב.
כן.
לא קשור למזון.
קרדיולוג, מה שנקרא.
בעולמות התוכן.
אז הוא חיפש מה שיעזור לו לעניין הזה.
אז הרי כשיש פגיעה בלב, אנחנו רוצים לשחזר את הרקמה ולהחלים אותה כמה שיותר מהר.
שולחים את הבן אדם לאכול סטייק, אם את רוצה להגיד לי.
לא, מכינים מהלב שלו סטייק. אז בעיקרון הם ראו...
זה מתאים לפודקאסט אחר, אבל בסדר.
מגיע גם לשם. אז בעיקרון הם גילו מסלול ביוכימי שלם, הם עלו על מסלול ביוכימי, וזה הפטנט שלהם, שעושה אקסלרציה לרגנרציה של תאי שריר הלב, אבל סליחה, זה גם עושה רגנרציה לתאי שריר, נקודה.
אוקיי.
וזה יכול לשרת את תעשיית המזון. למה? את כל הנושא של תעשיית הבשר המתורבת, שיש לנו לא מעט חברות היום שכבר גם גייסו את המאות מיליוני דולרים, אבל עדיין לא הצליחו להגיע, זה נקרא price parity, למחיר שהוא מתאים, וכלכלי לכל אחד ואחת מאיתנו. עדיין הם נמצאים באזור אלפי דולרים לקילו, וצריכים להגיע לאזור של דולרים לקילו. ומה שעושה הטכנולוגיה שלהם, הם בעצם מוסיפים למדיום הגידול תוסף, שהוא מאיץ את התהליך של המעבר מתאים, שאנחנו מגדלים תאים לבשר מתורבת, קודם יש את השלב שאתה מגדל ביומסה, אתה מגדל הרבה 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 תאים, ואז אתה רוצה...
אבל אתה יכול, אפשר לחלק אותם לתאי שריר, תאי מוח, תאי לב?
עושים את זה ביעילות מאוד נמוכה. היום המספר הוא סדר גודל 15% מהביומסה שלך הופכת לתאי שריר כשאתה מבקש מהתאים לעשות את זה. מבקש בדרכים מסוימות.
כן, מגרה אותם.
אתה שולח להם, מוסיף להם דברים או לוקח להם דברים מהמדיום כדי לגרום להם להפוך לתאי שריר, וזה תהליך מאוד לא יעיל. כי באמת זה תהליכים שהם יחסית למזון הם יקרים. אז התהליך או התוסף של פרופיוז בעצם גורם לתהליך הזה להיות יעיל, וזה קורה ב-90%.
כבר פי 3 כמעט.
יופי, ובמקום שזה יקרה בין, אם אני מדברת על תאי בקר למשל, בין 10 ימים לשבועיים שרואים ב-15% מהתאים, התחלה של תאי שריר והתחלה של פה תוך 48-72 שעות, אתה רואה ממש סיבי שריר. זה גם מכיל יותר חלבון וגם המרקם הוא סיבי. זה באמת enabling technology שתעזור לנו, זה מה שאני מחפשת, לעשות את הקפיצות מדרגה ולגרום לכל הטכנולוגיות האלה להיות ישימות. זה דוגמה אחת.
אוקיי. בנקודה הזאת אנחנו קצת קרובים לסיום. אני רוצה לשמוע ממך איך את לוקחת את הפטנט, ואחרי שאיכשהו הצלחת לנגב את העיניים המבריקות, את נותנת לו ערך מוסף של תמי מרון, מירון.
אז... קודם כל, אנחנו עובדים בצוותים, ואנחנו עובדים ביחד, זה אף פעם לא בן אדם אחד.
לא, זה ברור לי, אבל...
מי שמדבר בעניינית...
כפי שאת רואה כרגע, מי שיושב מולי זו את.
נכון.
אוקיי.
קטע כזה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מגיעים עם החברות או היזמים, מגיעים עם הרעיון שיש להם, עם מה שהם מציעים, ואנחנו בונים ביחד בתקציב הקיים, אנחנו בונים ביחד את המשימות של הפיתוח כדי לעשות מקסום, זה מתבסס על ניסיון של הכסף והזמן, בשביל להביא ערך לחברה ולקדם את הטכנולוגיה.
כלומר, הסיוע שלך הוא ממש בפיתוח לוח זמנים ופרוטוקול ייצור עד לשלב של של גזירת הסרט.
נכון.
שזה...
כולל החיבורים לחברות הרלוונטיות שיהיו הלקוחות או השיתופי פעולה. כן. זה גם בתהליך הבחינה, אנחנו בודקים עם הפוטנציאלים העולמיים שלנו וגם המקומיים שלנו, שחלק מהם הם גם שותפים בחממה, מה הם היו רוצים לראות, מה הם לא היו רוצים לראות, מה גבולות הגזרה מבחינתם.
אני רוצה ככה ממש שאלה אחרונה ותשובה, אם אפשר, מדוקדקת. כמה ישראל היא פקטור בעולם?
זה מדהים. אנחנו נחשבים למרכז מצוינות בכל ההיבטים של לפתח ולהמציא טכנולוגיות. אנחנו מספר 2 בהשקעות בעולם שלנו. בעולם.
נדבר על מוצרים, השקעות בסדר.
אז יש פה משהו שקורה בדרך.
הבנתי, אוקיי.
אנחנו לא מעצמה של ייצור, אנחנו מעצמה של פיתוחים וחדשנות.
באפולה היו קוראים לזה מעצמה גרעינית, אבל...
תרתי משמע.
בדיוק.
שים את התרתי משמע בסוף.
זה נכון. דוקטור תמי מירון, תשמעי, יש לנו עוד הרבה זמן, על הרבה על מה לדבר, אבל זמן לצערי נגמר. תודה רבה לך.
ביי ביי.
אלא אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת mahar@galatz.co.il mahar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, גם לבוא להשתתף כמראיינים אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? לקראת הכנס הבינלאומי למזון מהים והמדבר בהובלת משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד לשיתוף פעולה אזורי, מערכת מתועסת לגידול דגים.
הדגים נחשבים מאוד מאוד יעילים בהפיכה של המזון לביומסה, לבשר, והם צריכים להגיע בערך ל-30% יעילות. זאת אומרת, 30% מהמזון הופך להיות בסוף ביומסה של הדגים. אבל ה-70% הנותרים... הם מופרשים למים. אם זה מערכות של מים מתוקים, אז אפשר להשתמש בחומר המומס שבמים בתור דשן לצמחים, וזה אקוופוניקה.
הסוכר החדש הוא עם פחות סוכר.
פורמולה שאנחנו נייצר לאותו תחליף סוכר לגלידה יהיה שונה מהפורמולה שאנחנו נייצר לצורך העניין לעוגה, למה או למאפינס, או מהפורמולה שנייצר למשקאות. למה? כי אופי המוצר הוא שונה, והפונקציונליות שאתה צריך ממרכיב מאותו מרכיב שהוא תחליף סוכר, היא שונה.
והמקום של המזון החדש הישראלי והעולמי.
יזם במקרה הזה מגיע אלינו עם איזשהו רעיון שבשאיפה עבר איזושהי ולידציה ראשונה, איזושהי בדיקת התכנות ראשונה. שם אנחנו בעצם מבררים. את השלב הראשון זה בעצם הבירורים שלנו, מאחורי הקלעים. הרבה מאוד זוויות.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם לאורחי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.